דיסקליימר.
הפרק שאתם עומדים להזין לו הוא בעל אייטם אחד שבו אני מדבר ותהיה בו עברית קלוקלת לכן ושפה לא טובה, שפה רעה ובטח קללות ובדיחות בתאמרה, למרות שאני, והרבה פרטים שבטח לא עניינו אתכם כל כך.
אבל פחות אלבונות מבדרך כלל נראה לי.
אני חושב, כן.
בכל אופן.
וחשוב גם לציין, מבחינת הסאונד, זוכר ירון שהתעסקנו מהאפקטים ולא שמענו שזה עובד?
כן.
זה עבד. אז אני נשמע לא טוב. יש לי ריברב של איזה רבע שנייה.
בסוש.
כן, אבל זה לא נורא ואפשר להבין מה אני אומר, אז זה בהזנה נעימה.
הזנה נעימה.
בוא נדבר. אתם יודעים מה היה לא מזמן?
מה?
הלווין.
הלווין, שלשום.
כן, ולכבוד הלווין... היו שלל כתבות, הרבה על בתים רדופים ורוחות רפאים, אבל היו כמה שבאמת גם היו מעניינים. בין השאר, היה גם רדיו לאב וגם PBS, שמי שלא מכיר את PBS, אפשר להגדיר אותו כ-BBC אמריקאי, מבחינת איכות וסוגי תכנים, למרות שאין להם כך קומדיות, מבחינת הקו התיעודי לפחות. הם עשו על אחד המקרים החשובים בהיסטוריית הסוציולוגיה והאומנות והמדיה. הם דיברו על משהו שקרה סמוך להלווין בערב הלווין של 1938. ניחוש. נו, מי רוצה? נכון, את יודעת.
1938?
כן.
שריפה גדולה?
קרוב.
רעידת אדמה ענקית?
לא קרוב.
קרב גדול?
Mercury Theater.
Mercury.
השריפה הגדולה שהרגה המון אנשים
בבוסטון. לא הייתה שריפה. אורסון ווילס.
תסקית של מלחמת העולמות.
אכן, תסקית מלחמת העולמות המהולל. הידוע כאירוע מאוד פנומנלי ומיוחד שגרם לפאניקה ברחבי כל ארצות הברית בערב אחד. העיתונים של היום למחרת דיברו על כך שהמשמר האזרחי נכנס לפעולה, שאנשים חטפו את כיפי לב ומתו, אחרים התאבדו, והמונים משתפו את הרחובות וזעקו לשמיים. וזה באמת נרשם כאחד מהאלמנטים שמדגים את כוחה של המדיה, וזה באמת נהפך לנושא שמלומד עד היום בחוגים לסוציולוגיה, פסיכולוגיה וכדומה. מה אתה, למה אתה מסתכל עליי ככה?
אתה רוצה להגיד רק מה היה בפועל, כי אני רק אמרתי התסקית של אורסון ווילס מלחמת העולמות.
אוקיי. אז אם נתחיל מההתחלה, ב-1938, ברדיו, ב-CBS, שודר בערך ב-8 בערב או משהו כזה, בערב הלווין, שודר תסקית מגניב וחדשני בצורה שהוא משתמש בתקשורת. בעצם אורסון ווילס לקח את ספר המדע הבינוני של H.G. Wells. למרקרי תיאטר הייתה תוכנית קבועה שבה הם היו עושים מחזות ועיבודים של מחזות, אז הוא איבד את... הם איבדו את מלחמת העולמות בצורה שתשמע כמו שידור חדשות של חירום. זאת אומרת, הם התחילו את התוכנית, כרגיל, הייתה להם סוג של הזרה, של מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו. זאת אומרת, הייתה את המוזיקה הרגילה של התוכנית, אני לא זוכר איזה סוג. מוזיקה קלאסית
שבכניסה
את הפתיח שמתחיל את התוכנית. ואז הגיע אורסון ווילס ודיבר, ודיברו על זה שזה הם הולכים לעשות עכשיו דבר מאוד מיוחד. ואז הם נכנסו למוזיקה, כאילו בשגרה, ואת המוזיקה חתך פתאום כביכול שידור חדשותי, שדיווח בדבר ראשון זה של יש התפוצצות בשירועים במאדים, מהר מאוד הייתה, היו חלליות על כדור הארץ שהרכיבו heat rays, והמרשנס באים להרוג את כולם. ו... למי שפספס את הפתיח הראשון שבו הם מזהירים, או מי שלא הבין, בעצם מתוך זה נאמר שנוצרה הפאניקה הגדולה ששתפה את כל ארצות הברית. עם שלל תיאורים שאחרי זה היו בחדשות של מחורת, שבהם המזמר האזרחי נכנס לפעולה, ירו באיזה מגדל מים, היו המונים של אנשים ברחובות, ואנשים חטפו התקף לב ומתו, אנשים התאבדו, כי הם לא רצו להיות שם שהחייזרים יגיעו, וזה, כן, זה היה מקרה קשה ומיוחד, וכאמור, מאז חוזרים לסיפור הזה ללא סוף, וזה מלומד גם, הוא נמצא בספרי הלימוד של סוציולוגיה וכדומה, זו דוגמה קלאסית ל-mass hysteria. הבעיה היא שזה לא קרה.
Come again?
אורסון ווילס בעולם לא היה, אין איש כזה.
מה? What?
לא היה איש כזה, מישהו פה ראה את סיטיזן קיין?
כן.
לא. האזרח, כן.
There you go. גם זה מזויף.
האזרח קיין? האזרח קיין?
לא, תשמע, אני קראתי זה באתר מאוד מכובד.
האזרח קיין.
אוקיי.
לא. הכל קרה, אורסון ווילס אכן התקיים, כולנו זכינו גם סיטיזן קיין וגם The Wonderful Ambersons, Touch of Evil, The Third Man, Othello, הרבה דברים טובים.
Othello?
Othello, יש לו גרסה ל-Othello. כן, מה ש... אני אומר לא היה, זה לא היה nationwide panic. אני אעבור פה על הדברים ולמה חושבים שכן ולמה בעצם לא, אבל אני כבר אסכם, אומר שבעצם בהחלט היו אנשים ששמעו את התוכנית, מתוכם היו כמה שהאמינו שמשהו קורה, והם הגיבו בהתחלה ב... איך נאמר?
בהלה קטנה.
אבל זה היה גם מאוד מצומצם, וגם התגובה לא הייתה תגובה שהיינו מגדירים היסטריה, אלא הייתה תגובה מאוד רציונלית. גם מאוד קטן, וגם מאוד רציונלי. אז בעצם למה אנחנו גם חושבים שזה קרה ככה, למה עד היום מספרים את זה, ואף אחד בציבור הרחב לא יודע שזה לא? אז יש שתי סיבות עיקריות לכך. שני המקורות העיקריים שקידמו את מה שנקרא מידיה מית' הזאת, כפי שבחור בשם קמבל, שכתב לו מעט על זה ועל עוד מידיה מית' ועל התפתחות שלהם, השתי הגורמים העיקריים שגרמו לתפוצה של זה, אחד זה העיתונים שיצאו ביום למחרת, עם הכותרות המפוצצות וסיפורים של אנשים, לפעמים שמות, לפעמים אנונימיים, שמתארים מעשים שאתה לא מאמין בכלל. והסיבה השנייה הגיעה ב-1940, עם המחקר האקדמי הראשון שהתעסק עם זה, ואחד היחידים שהיה לאורך הרבה זמן, שהשתמש ב, אפשר לומר, בסקר מוטה מאוד, בשביל להביא נתונים גדולים ונפחים, ולתת את ה... לאשש את התפיסה של העיתונים ואת ההיפותזות שלו.
זה אותו אחד שאמר שאחד מכל שלושה הוא הומוסקסואל?
אני לא חושב. אני לא קראתי עליו הרבה על הבחורצ'יק הזה, אבל נראה שהוא די מכובד.
וואלה.
כן. וזה גם צריכים לזכור, זה שנות 40, הביקורת המדעית של הספרות המדעית עוד לא התפתחה בכזאת רמה, ולמעשה המחקר שלו היה בצורה של ספר, ולעיניים של היום זה, לא היינו מקבלים דבר כזה, חסר מלא נתונים, מלא, אתה יודע, מלא ניסוחים של הסקרים עצמם שהיו, וזה כל מה שיש לו באפנדסיז, זה את אחד השאלונים שהוא נתן לחלק קטן מהמחקר. והשאר זה עבודה מעניינת משעשעת, תלוי אתם מסתכלים על זה.
זה ממש מעניין, כי זה אחד מהדברים שאני, כי מה שאתה מתאר כמיתוס, זה אחד מהדברים שאני יודע שקרה לצורך העניין.
כן, אתה לא היחיד, אתה אחד מיני רבים. וכאמור, גם PBS וגם רדיו לאב נפלו, PBS נראה, היה להם, הם דיברו עם למשל עם קמבל עוד לפני שהם עשו את הסרט התיעודי הזה, והוא אמר להם, אני מודע כשאתם הולכים ללכת בקו הרגיל הזה שכולם הולכים לעשות, שכולם עושים, שבהם מדברים על המשמעות הרחבה, וכמה זה היה אירוע היסטרי ומטורף, בעוד שזה ממש לא היה ברמה הזאת. והם עשו את זה בכל זאת, כי זה סיפור מלהיב, הרבה יותר מעניין. אם כי הם כללו כן שורה בסוף, ממש בסוף השידור, שאני לא זוכר איך היא הלכה, אבל כאילו היא אמרה או סלש רמזה שזה לא היה מה שזה היה. אבל רק שורה אחת בסוף. כל השאר הם שיחקו נורא חזק על לקחת את הכותרות מהעיתונים, ולעשות, להביא שחקנים ששחקו כאילו את ה... שיתנו testimonials, כאילו הם היו הדיווחים שיצאו דאז או בעיתונים או במחקר של קנטריל. כן, קוראים לו הטלי קנטריל.
הטלי.
לא. Hadley.
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 הדלי, הדלי, ירון.
כן, אז בואו נדבר קודם כל על, על הצד של העיתונים, אז צריך להבין כמה דברים. קודם כל, זה היה שידור באיזה 8-9, תלוי איפה אתה בארצות הברית, והעיתונים ששמעו את זה וקלטו שמשהו הולך לקרות, היה להם זמן מאוד קצר להרכיב מהדורה למחר, והם לא יכלו לצאת ולחקור שום דבר, אז בעצם ניזונו מה-wire service, מ-AP וכדומה, ואתה יודע, דברים שבאו מפה לאוזן, ובעצם מה שהרכיב את הכותרות זה דברים מפוצצים וסיפורים יד שנייה ושלישית, אף אחד מהם לא נבדקו, כפי שאומרים בחלק מהמקרים, הם עדיפו רוחב על פני עומק.
או אקסטרווגנזה מרגשת על פני...
כן, ויכולת לראות את זה בצורה כזאת, שבהרבה מהעיתונים חזרו אותם סיפורים כמעט מילה במילה, כמו סיפור שחזר הרבה, זה הייתה אישה מפיטסבורג, ש... כמעט הרעיל את עצמה רק שבעלה עצר אותה, והיא אמרה, I'd rather die like this than fall victim to a Martian heat ray. Oh, the 30s.
רגע, באמת?
באמת מה? לא, כנראה שלא. אף אחד מהסיפורים האלה לא אושש אף פעם.
הוא אמר שזה לא קרה.
הדבר השני שאתה אולי צריך להבין בקשר לעיתונים, זה היחס שלהם עם הרדיו דאז.
אוקיי.
מאוד דומה ליחס של העיתונים והאינטרנט היום. למרות שהיום זה יהיה יותר שקוף כאשר עיתונים מבקשים לרדת על האינטרנט כדי להציל את המשרות שלהם. אבל בהחלט הרדיו לקח את מקומם של העיתונים בנושא החדשות. חדשות כל, אתה יודע, כל כמה זמן, ברדיו מהר, אתה לא צריך לחכות לעיתון שיגיע לך, כן. והם היו מודאגים מזה, זה היה גם, להזכיר לכם, זה עדיין היה בתוך השפל הכלכלי הגדול של ארצות הברית, אז כסף היה בכלל נדיר, אז הם קפצו על ההזדמנות להראות שהרדיו הוא לא אחראי, ואכן היו גם מאמרים אדיטוריאליים שהתעסקו הרבה בזה שזה מסוכן, וזה פורמט צעיר, שהוא לא יודע, לא הבין שצריך להפריד במציאות, לפנטזיה, וכן.
זה ממש מגניב.
כן.
זה האמת היא הרבה יותר מגניב מהסיפור של הפאניקה.
אני חושב שכן. הדבר, עוד דבר נוסף, לפני שנגיע להדלי, זה שבאמת הייתה, וזה מוזכר גם בספר של הדלי, זה הייתה, כן הייתה עלייה בכמות הטלפונים. היא הייתה ברוב ארצות הברית, היא לא עלתה כמעט בכלל, אתה יודע, מדבר פה בין 1-10%, אבל באזורים כמו ניו ג'רזי וניו יורק, איפה שהעלילה המעובדת התרחשה, הייתה עלייה שהגיעה אפילו עד 30-50%. אז הייתה עלייה, הייתה כאילו עלייה דרך, הסתכלו על מה שדיווחים של החברות טלפונים, וראו שהייתה עלייה, וספציפית כאמור, בעלייה הייתה משמעותית באזורים כמו ניו ג'רזי וניו יורק, וגם ראו עלייה ספציפית בתחנות רדיו, מחבי אש, משטרה, שזה נוסף לעיתונים כתבו על זה, והם השתמשו בזה בתור סממן לאותה פאניקה גדולה, אבל אין בזה הרבה היגיון. אתה מדבר על פאניקה, אתה מדבר על אקט לא רציונלי. כשמישהו אומר לך שהעולם מגיע לקיצו, להיקשר למקום סמכות כמו משטרה או תחנת רדיו ששידרה את זה ולשאול, אמרתם שהעולם הולך להיגמר, זה נכון? זה לא אקט לא רציונלי בכלל, זה אקט מאוד רציונלי. ואנחנו גם יודעים על חלק מהשיחות וגם מכתבים שהגיעו אחרי זה, שכן, הרבה אנשים התקשרו לשאול האם זה קורה, אחרים התקשרו להגיד האם אני יכול לעזור, אחרים התקשרו לנזוף, והרבה התקשרו להגיד, וואי, אחלה תוכנית. כאילו לא למשטרה מן הסתם, אבל לתחנה וזה, הרוב היה חיובי גם במכתבים. היו כמה שלקחו את זה לא טוב, שכעסו מאוד על השידור הזה, אבל לא בגלל שהם תיארו שהם יראו לעצמם ברגל או משהו, פשוט שזה לא אחראי, והילדים שלי פחדו ודברים כאלה. רחוק אבל מהיסטריה שמובילה למוות של אנשים.
זה מדליק לאללה. כן, אני חושב על עצמי בתקופה הזאת, אין אינטרנט, מעבר ללשאול את השכן אם הוא ראה איזה אורות בשמיים, כלומר, אני אומר, בתקופה היא, איזה אמצעים יש לדעת מה קורה, אם, כאילו, הרי הרדיו משדר את מה שהוא משדר.
הרבה.
אני מניח שאתה באמת מתקשר למוקד או משהו כזה? לא
יודע. אנחנו יכולים לעבור על זה כבר עכשיו, הוא יותר מוכר, זה לא כך משנה, אבל גם הדלי עסק במחקר, הוא לא רק עסק בלתאר את רוחה ואופי הפאניקה, אלא התעסק לא מעט ב... מי האמין ומי לא, ומי בדק עצמאית או בדק בצורה דרך מישהו אחר, ומה אחוז ההצלחה שלהם ולמה, ותיאר כל מיני סימנים שונים, ואנשים גם עשו את זה אחרי זה. אני חושב שתימצא בסיטואציה, אתה תראה את עצמך עושה את דברים מאוד דומים. אבל בוא נתחיל מזה באמת שרוב האנשים שקשיבו כנראה כן התחילו להקשיב לתוכנית הזאת, מתוך זה שזה התוכנית הקבועה שלהם, והם שמעו את ההקדמה. אז הם לא צריכים לבדוק. בוא נגיד אלה שנכנסו באמצע או לא ידעו, קול של אורסון ווילס, הוא היה כבר, למרות שהוא היה בן 23 דעה, אז אני חושב, הוא כבר היה כוכב, והקול שלו היה מאוד מוכר, מאוד נוזב, והוא השתמש בקול שלו במהלך התוכנית, וגם השחקנים האחרים חזרו על עצמם. אז יכולת כבר מזה להסיק שזה לא אמיתי. ב', האירועים זזו כל כך מהר, זה לקח בערך, אני חושב, מהרגע שהיו את ההתפוצצות במאדים, עד שהם כבר היו בשטח ויורים, עברו משהו כמו 20 דקות. That's no.
כן, אבל כמה אנשים יכולים להבין שזה בעיה?
אנשים, הרבה אנשים, היו אנשים שציינו שזה חלק מה שטיפ דם אוף.
באמת?
כן, אתה אולי חושב, זה חלק מהאולי משיכה של הסיפור הזה, זה להסתכל על האנשים ששנות ה-40, או סליחה, סוף שנות ה-30, כחבורה של אהבלים, שלא, עדיין לא מבינים מי זה מה, והדבר הזה תפס אותה מופתע. זה, התמונה הזאת לא יוצאת בסופו של דבר. רוב האנשים נראה, הבינו טוב מאוד מה קורה, גם אם לא התחילו עם ההתחלה של התוכנית. רגע, אני רק התחלנו פה.
רגע, יש לי שאלה. גם בעצם העובדה שזה הלווין, זה כמו פורים אצלנו.
ערב הלווין.
ערב הלווין, אז זה גם נותן איזשהו מומנט של בדחנות כזאת או אחרת.
ואני אומר, ההסתכלות שלי היא לא בקטע של איזה אבלים הם היו אז, ההסתכלות שלי הם איזה אבלים אנשים היום, כי אנשים היום לדעתי, אם תגיד להם את זה, הם לא יחשבו שזה מוזר במיוחד, אנשים כמונו כן.
כן, באמת.
אנשים לא יודעים שכדור הארץ סובב את השמש, for real ziz.
הם לא צריכים לדעת את זה.
הנקודה שאני מנסה להעביר זה,
אני לא אומר שזה,
ממעדים לכדור הארץ בעשר דקות, לא נראה לי ש,
אני לא אומר שזה ultimate argument, זה סתם עוד אחד ממיני דברים שהיו שם,
זה פשוט מפתיע אותי,
שאנשים יכולים ואכן השתמשו בו בשביל להגיע למסקנה.
אותי זה הפתיע שזה הציק לאנשים, אבל אתה אומר שזה מה שהציק, זה מה שהציק?
אתה אולי חושב ספציפית על הנסיעה ממעדים לכדור הארץ, זה לא, זה כל השתלשלות העניינים הייתה מהירה מדי. זה הרגיש כמו דרמה, לא כמו מציאות.
מגניב מאוד.
אוקיי, עוד אחד. מה דעתך לסובב את הדייל, את איך קוראים לזה? את החוגה על הרדיו שלך לתחנה אחרת.
נכון.
You fucking idiot. כן, דבר אחר שיכולת לעשות זה להסתכל בעיתון, וזה רשום. העיבוד של מלחמת העולמות היום, זה רשום. דרך אחרת זה לשאול, שכן, חבר.
כן, זה מה שאני חושב.
דבר אחר, להתקשר למשל למשטרה, או לתחנת הרדיו, או לצאת החוצה ולהסתכל.
בדיוק, להסתכל, התפוצצות במאדים ואני לא אשמע כלום ולא אראה כלום.
זה לא רק התפוצצות במאדים, חלק מהסיפור, שתי שניות אחרי שיש התפוצצות במאדים, יש, טוב, קודם כל יש את, אני חושב שיש קודם כל את עיתונאי שמגיע לשטח, אבל מה אומר, יש לך צבא והתניידות, סגירה של כבישים, כאילו, נתארים פה אירוע של מלחמת העולמות, כפי שהוא נקרא, ולא היה סימן לזה, בשום מקום.
כן, אבל ארצות הברית היא כל כך גדולה, שבראש שלי כשאמנתי למיתוס, אמרתי, טוב, גיוני, אתה יודע, בעיר שבו זה קורה, אנשים יצאו לרחוב, ויהיה ברור להם שזה לא מה שקורה, אבל כל שאר ארצות הברית, מה הם יודעים? הם יודעים מה קורה בניו ג'רזי, ואף אחד לא יודע מה קורה בניו ג'רזי. עד היום.
כן. זה נכון.
למה לדעת מה קורה בניו ג'רזי?
אף אחד לא רוצה לדעת מה קורה בניו ג'רזי. ראינו את ג'רזי שור, וזה הספיק לנו. אני לא ראיתי את ג'רזי שור.
בכל אופן, אבל מגניב. האמת היא, אני כזה מטומטם, לא חשבתי על להחליף תחנה ברדיו. Which would be the first thing I'll do, אני מניח. כמו לזבזפ היום, לזבזפ לחדשות ערוץ 10.
כן, בטח היו עוד דברים שלא, אני לא כתבתי שום דבר, אף אחד מהדברים שאמרתי לך לא כתבתי, הייתה רשימה ארוכה ומעניינת. אתם יכולים, מצאתי קישור לספר של הדלי, מאיזה אתר רוסי, כי אני לא רוצה לשלם איזה $35. אז אתם יכולים לקרוא, להוריד את ה-PDF, לקרוא את כל ה-150 ומשהו עמודים, ולראות את כל הסוגים וכל התיאורים.
כן, הדבר המגניב זה באמת שיש לו מידע שאנשים עשו את זה. לא סתם שהוא מניח שזה מה שאנשים היו עושים. זה מאוד מגניב.
כן, לעומת זאת הוא מניח הרבה דברים אחרים. כן, הוא התעסק בהרבה דברים בספר שלו. אתה יודע, הוא התעסק באיזה קבוצות הגיבו כך ואחרת, לפי החינוך שלהם, לפי המצב הכלכלי, כמה הם האמינו וכאמור, כמה הם בדקו, מי בדק ואיך. אך לענייננו, חשוב בעיקר ההיקף, כמה באמת אנשים שמעו ונכנסו לפאניקה, ומה בעצם מאפיין את הפאניקה הזאת. אז בואו נתחיל מהכמות. אז הוא לקח סקר של ה-AIPO, שנעשה 6 שבועות לאחר השידור. AIPO זה American Institute of Public Opinion, ולפי הסקר שלהם, שזה אגב, זאת הייתה חברה נקרא לזה, ארגון יותר נכון לומר, שבו היה לקח חלק גלאפ. לשמוע הרי הגלאפ פול, איש חשוב בתחום. אז הם מצאו ש-12% ממאזיני הרדיו של ארצות הברית, או מכלל ארצות הברית הקשיבו, ובלי מספר כנראה. אז הדלי לקח את הצנזוס של 1930, של בוחרים בארצות הברית, ומצא שהיו 75 מיליון דאז, והוא אמר, אלה שהיו בני 10 הם היום בגיל הבחירה, אז זה צריך להיות יותר כמו 99 מיליון.
אוקיי.
Alright.
מבחינת המאזינים הפוטנציאליים לתוכנית?
כן, מתוך הסך. אם הצנזוס היה נעשה היום, זה היה 99 מיליון ולא 75 מיליון. גדלנו. ו-12% מזה זה 12 מיליון.
זה המון.
זה אכן המון. זה בערך 12 מיליון, זה מעוגל כמובן. אז 12 מיליון שמעו את התוכנית לטענתו. אם כי הוא אומר שהסקר הזה הוא 100%, הוא היה בגבוה ב-100% מכל אמצעי מדידה אחר שנעשה להקשבה.
Really?
כן. אז הוא לא היה מניאק. קודם כל הוא ניסה להסביר למה הסקר הזה יותר טוב, שזה בעיקר כי הוא בודק קהילות קטנות גם, וגם שחורים, וקהילות ללא טלפונים וכדומה. למה הוא מדבר על טלפונים? נגיע לזה עוד מעט. אבל בכל זאת אומר, טוב, אני לא אקח את זה כמו שזה אבל, כי בא, כאמור, זה לא תואם אף אחד, זה פי 2 למעשה, אני חושב שזאת הכוונה בזה שהוא כתב שזה 100% יותר. אז הוא הסתכל על הסקר של C.E. Hooper.
Hooper.
Hooper, לא Cooper. C.E. Hooper. שבזמן השידור, באותו ערב, התקשר כחלק מההתנהלות הרגילה שלו, התקשר ל-5,000 בתים, ושאל אותם, למה אתם מקשיבים עכשיו? והם הגיעו ל-4 מיליון, לפי הדיווח שלו. אוקיי, 4 מיליון איש. אז הוא עשה ככה בין לבין, ואמר, באמצע יוצא, בוא נגיד, 6 מיליון. אוקיי?
אוקיי.
6 מיליון שמעו. עכשיו, אני כבר חייב להביא פה איזה נקודת התנגדות מסוימת. וגם קנטרל עוד הכיר בזה בעצמו, לא רק בזה שזה 100% יותר שזה הופך את זה לחשוד, אלא שחלק מהסיבה שכנראה זה קורה, זה בגלל שזה ניסה 6 שבועות אחרי, והבאז על כל האירוע הזה כבר היה קיים והשפיע על אנשים, והשפיע על התשובות שלהם, שזה הסבר סביר. אבל עוד נקודה זה שהנתון שנותן ל-CE Hooper, לפי החישובים שלי, לא כך הגיונים. אני אגיד לך למה. אני אגיד לכם למה. בכתבה שהתחילה את החקירה שלי, שאני קשר אליה מסלייט של סוקולוב ופולי, שהם שני אנשים מוצלחים כשלעצמם, הם אמרו שהסקירה של C.E. Hooper יצאה ש-2% סך הכל הזינו לתוכנית באותה ערב, שזה לא מפתיע יש לציין, כי המרקרי תיאטר, למרות שאורסון וולס כבר היה כוכב, היא לא הייתה אפילו בטופ 15, התוכנית הכי פופולרית אז באופן משמעותי, וגם בשנה שלפני זה ובשנה שאחרי זה, זה היה תוכנית של, זה מה שאני אוהב בתקופה השנה של הרדיו, זה היה תוכנית של פתאום, כאילו, זהו אחד הכוכבים.
ברדיו?
כן, אחד הכוכבים. אחד הכוכבים היה פתאום.
אבל זה ברדיו.
Yeah, you know.
מה? זה נחמד.
לפחות זה לא היה פנטומימאי, אבל דה פאק.
כן, אחד הכוכבים היה פתאום, האחר היה זמר. האחר היה זמר. Chase and Sanborn, זה נקרא, זה לא שמות של אנשים, זה שמות של חברות או מוצרים של חברות מסוימים. עכשיו, אני בדקתי את הטענה של ה-4 מיליון שהוא נתן לסי הופר, אז 4 מיליון מתוך ה-99 מיליון שהוא דיבר עליהם, זה 4%. כאילו, 99 מיליון זה כמעט 100, אני מעגל פה. זה בערך 4%. 2% מאותה כמות היוצא לך 2 מיליון. אז הנתונים הם אחרים, אפשר לומר. איפה כתבתי על ה-200 מיליון?
200 מיליון?
כן, אם הוא מתכוון, זאת אומרת, אם הוא הרי לא נתן אחוזים, הוא אמר שהסקר סי הופר הפיק לו 4 מיליון. אז אם זה 2%, זה יוצא שהאוכלוסייה שמתוכה הוא גזר את זה, זה 200 מיליון. שלא הייתה אז בארצות הברית. אז היא, סך הכל, בהסתכלות היום, שסטטיסטיקה לא רעה לגבי זה, בסוף 138 היו מקסימום 130 מיליון איש בארצות הברית. אז או שהוא לקח סקר אחר, או שהוא גזר את האחוזים לא נכון, או שהוא עושה, או שסוקולו ופולי טועים.
אוקיי, אבל היו מיליונים.
כן, מה שחשוב לגבי הסקר הזה, לא רק שהוא נשאל באותו רגע מה אתם שומעים כרגע, התשובות היו מעניינות. 2% האלה מורכם אנשים שענו שהם מקשיבים או למחזה רדיו, רדיו פליי, או לאורסון ווילס, או למשהו דומה שמרמז על כך שמקשיבים ל-CBS, אבל אף אחד לא אמר שידור חדשותי. וזה מתוך, אמורים שכל הנתונים להם מביאים מתוך סאמרי שהתפרסם בז'ורנל ברודקאסט, שאני לא צריך למצוא אף אחד מהסקרים מקוריים, למרות שעבדתי על זה הרבה שעות, אז יש לי רק את הספר שלו ואת מה שהם אומרים.
כן, שאלה לא פחות מעניינת זה האם השיחה הזאת נעשתה ב-10 דקות ראשונות או 20 דקות הראשונות של התוכנית, שאז כנראה כל מי שהקשיב שמע את ההתחלה, בניגוד לאלה שהצטרפו מאוחר יותר.
אין לי מושג.
אין לי מושג.
אז יש לנו את הנתון אמצע של 6 מיליון של קנטריל, של הנלי, ויש לנו את 4 מיליון של ה-CE הופר, או לחלופין את 2 מיליון של CE הופר. בתור נתון התחלתי למי הקשיב. אחרי זה אנחנו נראה איך זה מתפתח בכיוונים השונים. אז אתה אומר, אוקיי, ככה, ככה וככה הקשיבו, מתוכם כמה נכנסו לפאניקה. אז בסקר של ה-AIPO, הופר לא שאלו אותם על זה, הם שאלו אותם מה הם מקשיבים לו, למה הם מקשיבים. אבל ה-AIPO שנעשה 6 שבועות אחרי זה, וכמובן רצה לדעת כמה דברים, שאל את כל אלה שהזינו, האם האמנתם שזה, האם חשבתם שזה דיווח חדשותי? אז מתוך ה-6 מיליון האלה שהזינו, נתחיל עם הנתון של הדלי, 28% חשבו, שזה יוצא לבערך 1,700,000.
זה לכאורה הרבה, אבל יש את הבעיה שהשישה שבועות.
נכון. אבל מתוך אלה שחשבו שזה דיווח חדשותי, כמה מהם, ופה זה הולך להיות מעניין, היו frightened or disturbed or excited, שלוש מושגים שהדלי משתמש בהם, שוב, הוא לא נתן לנו את הסקר המקורי, אנחנו לא יודעים באמת מה הניסוחים הספציפיים שתמשו בהם, אבל משתמש בכל אלה, ומתוך אלה שחשבו שזה חדשות, 70% גרם להם לא או הפחדה, או
disturbed.
כן,
להיות מוטרדים.
להיות מוטרדים, מודאגים.
מפוחדים, מוטרדים, או כן. מה השלישי?
או מרוגשים.
נרגשים.
נרגשים, נכון.
Exciting, זה
excited,
כאילו.
כן. כן. שזה מסתכם ב1,200,000. ואכן זה בערך הנתון שאיתו הדלי יצא, והוא זה שמצוטט הרבה, ש1,200,000 איש נכנסו לפאניקה.
נכנסו לפאניקה זה היפורבוליות קצת מתוך המונחים האלה.
נכון מאוד. שני.
איזה אזור הוא עושה את הסקר?
בעיקר באזור ניו-ג'רזי. מה השאלה?
האם הריכוז של האנשים היה יכול להביא להדבקה בהיסטריה, כלומר,
היות
וזה שכנים וכולי בסקר הזה. אבל לקפוץ מדיסטרבד להיסטריה.
כן. ולהוסיף על זה שהדלי עצמו, קודם כל הוא אומר שהסקר הזה לא מייצג באמת בגלל המקומיות שלו, וגם הוא מדבר על הנקודה הזאת שנמצא 6 שבועות לאחרי זה, אחרי שכבר נעשתה מזה סנסציה גדולה. אבל הוא רומז פה לעוד דברים, בדיוק לנקודה הזאת שירון מרמז לה, הוא אומר בבוטות, אז בעוד שהדלי מנסה באיזה פסקה מסוימת להרים את הכמות של האנשים שבאמת נכנסו לפאניקה, הוא חושף את בדיוק את הבעיה הזאת שירון רומז עליה, שהוא אומר, למרות הניסיון לנסח את השאלה בקשר לתגובת האדם בשפה יומיומית, יש לזכור, ושם הוא ממשיך כדי להגיד שאנשים התביישו, וצריך להיות הרבה יותר אנשים שפחדו בעצם. אבל מה זה השפה היומיומית הזאת? כפי שירון אומר, frightened or disturbed or excited, הצורה שהדלי מחליף ומשתמש במושגים האלה, אינה זהה לפאניקה. למעשה, זה מילים שטובות מאוד לתאר חוויה של להקשיב למחזה שמרגש אותך, מפחיד אותך, זה מטרה מאוד טובה ומוצלחת. אז גם המספר הזה של 1,200,000 עשוי לספר לנו על המון שנהנה מהתוכנית, או הייתה לו חוויה לא טובה עם התוכנית, או שילוב שלהם.
או גם אם באמת אמרנו, הרי זה מתוך אלה שחשבו שזה שידור חדשותי, mm-hmm. גם אם זה נכון, תשמע, אני יכול לשמוע על התחלת המלחמה עם איראן, mm-hmm. to be very disturbed, right. אבל לא להיות בפאניקה.
נכון. זאת נקודה מאוד חשובה, זאת, כן. ואם אתם רוצים, סתם כעניין, לעשות את זה לפי ה-2%, אז כמות הסופית שתגיע להם, אנשים שנכנסו לפאניקה לפי התיאורים של הדלי, היית מגיע ל-364,000.
כן, אבל... לא אבל, אני רק אגיד, לי כשלעצמי, כשאני מנסה להבנות את הסיפור הזה בראש שלי, mm-hmm. המספרים האבסולוטיים הם פחות רלוונטיים. ברגע שזה מעל ל-10,000 איש באזור מסוים, פחות, כאילו, זה, אני מסכים שיש הבדל בין 4 מיליון ל-100,000, mm-hmm. אבל השאלה האם הייתה פאניקה או לא, היא גם יכולה להיות במספרים אבסולוטיים יחסית נמוכים, אבל 100,000 זה המון איש.
לא, אבל ה-364,000 וגם ה-1,200,000 זה הרחבה סטטיסטית של מדגם. זה לא כולם באזור מסוים, זה הטענה היא שזה מתרחש ברחבי הארץ, שהדוגמיות שהם לקחו אמורים לייצג את השאר.
ברור, אני רק אומר, שוב, בדיון בזה, כאילו, אני מבין, אני אומר מגניב, אני רק אומר, אותי הרבה יותר, I'm much more blown away מהחלקים במחקר שהם מדברים, על הפער בין התדמית של הפאניקה, לבין מה הפריטה של המילה הזאת בסופו של דבר מביאה, בלי קשר לכמויות.
אני נוטה להסכים איתך, ירון.
אני נוטה ימינה.
ואנחנו עוד לא סיים, אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק, אבל אולי כבר עכשיו נציין שמחזרה ל-2% הזה, למה הוא כזה סביר, לא רק שהם היו מול תוכנית הכי פופולרית, והם לא היו ברייטינג טוב בכל מקרה, זה היה ב-CBS, CBS דאז, יכול להיות שעד היום אני לא יודע, היא תחנה פומבית נגל הזה, או ציבורית.
כן, פאבליק רדיו.
פאבליק איץ. זה אומר, כן, זה אומר שהיא לא מקבלת כסף ממפרסמים, ולכן הרבה תחנות מקומיות אפילו לא שידרו את התוכנית באותו ערב, הם עדיפו לשדר תוכניות, כן, שיתנו להם כסף. אחת מהתחנות הגדולות בבוסטון עשתה את זה למשל, והיו עוד. אז כנראה שמעט מאוד אנשים בכלל שמעו את התוכנית. ואם ה-2% הזה נכון, זה בכלל, כן. זה מעט מאוד. אבל תן לי לשאול אותך לגבי הטלפונים. שאל את כולכם. איזו עוד סיבה את חושבים שיכולת לעלייה בטלפונים?
דוד, שמעת את תוכנית רדיו? את חייבת להדליק את הרדיו, זה הדבר הכי מגניב ששמעתי בחיים שלי.
אקזקטלי. אנשים מתקשרים לספר לחברים שלהם על כמה הדבר המגניב שהם שמעו.
אבל, עלייה בטלפונים במרכזיות באופן כללי, לא בלי קשר למשטרה.
לא, אולי החבר שלך שוטר.
כן.
עכשיו, לגבי אפיון... בעצם איפה הוא כאילו נורם לגזור את הפאניקה הגדולה הזאת, אז מה שהדלי עשה פה, זה הוא מצא איזה 135 איש. כאשר למעלה מ-100 מתוכם נבחרו על ידי מראיינים עצמאיים, בגלל שהם היו ידועים ככאלה שיגיבו בדאגה. זאת אומרת, יש לך פה איזה selection bias קשה.
כן. של הדלי.
הוא לא עצמו, זהו, הוא עצמו לא בחר אותם אפילו. זה מראיינים בחרו את האנשים האלה. למעשה, הוא גם, הם ניסו למצוא אנשים שדיברו עליהם בכל העיתוני חדשות האלה, מאות ואלפים האלה. לא הצליחו להשיג יותר מ6. כאילו, לא הצליחו להכיר, למצוא קיומם של יותר מ6, ושלא דבר על שיתוף פעולה. וגם הדלי עצמו אמר, זה לא מתגמי הצג, כמובן. אין באמת פירוט של אופי הגיוס, איך הגיעו אליהם, איזה סוג של מודעה נגיד פרסמו, או איזה סוג של שידול, ואיזה אנשים הגיעו לשם, ואכן נראה סביר שחלק מהם רצו...
להתפרסם? לרכב על גל התהילה?
רצו להיות חלק מהפיאסקו.
לגעת בתהילה.
לגעת בתהילה, כן. שזה קורה בכל, סביב כל אירוע מרכזי, תלכו ותראו מי מסתובב סביב המצלמות. סביר נח שהרבה אנשים כאלה התראינו אצלו, והוא מכיר בכך. אבל הוא גם לא ראיין את כל המאה, הם לא ראינו כל ה... או לא התעסקו עם כל המאה 35, כי בערך 36 מהם הם לא היו מהמודאגים, אז התעסקו בעיקר עם ה-99, שזה מדגם מאוד קטן, ואצל רובם, גם אצל ה-99, אצל רובם האלה, לאחר החשש הראשוני, באמת עשו מאמצים רציונליים לאמת את המצב, ואת רובם הצליחו לאמת אותו, ובזה זה נגמר. אז גם המדגם שלא מראה תמונה אחרת.
בטח לעומת המספרים המקסימליים שהוא מדבר בהם.
כן, לא, בוא, כן, אם אתה לוקח, כמובן, אתה לא יכול להרחיב את המדגם הזה, הוא קטן מדי, אבל עצם זה שרוב האנשים, גם מתוך אלה שהאמינו, מהר מאוד מצאו את עצמם בודקים באופן רציונלי אם זה נכון או לא נכון, או נרגעים, או לא יודע מה הם עושים, מתאים להרבה פרטים אחרים שמתארים את האירוע הזה כסערה בקוס תה. יש עוד כמה דברים שצוות של קן טריל, של הדלי, בדקו בעצמם, שתרמו לדיבנקינג של המיתוס הזה. למשל, הם היו דיווחים על אנשים שהובאו לטיפול בשוק בבית חולים ספציפי. בדקו, לא, didn't happen. גם בדקו לפחות איזה 6 בתי חולים בניו יורק, ולא מצאו אף אחד שהגיע לשם בהקשר לאותו אירוע. פה בערך מסתיים החקירה של הדלי. הוא עושה עבודה מעניינת ורחבה, אבל עם הרבה בעיות, ובהחלט מקריאה של הספר, אתה רואה את ההתגיעה בצורה ברורה. בנוסף, בדיקות שאנשים אחרים עשו, אנחנו רואים, לא, לנו נמצא אף מוות שקשור לאירוע הזה. היה דיווח על אדם שמת מהתקף לב באחד הנתונים, אבל זה מעולם לא הושש, וכך גם מתאבדויות.
הנקודה היא שפשוט ברגע שאתה מתעסק באוכלוסיית ארצות הברית,
כן.
נראה לי סביר שמתו אנשים מהתקף לב בשעות האלה.
כן.
כאילו, לך תבדיל
סביר ותדע. סביר שגם בהלווין, מה... בחגים, בדרך כלל אנשים מתאבדים לפעמים, אנשים מרגישים מאוד לבד, פשוט מתאבדים.
זה נכון, אבל אני לא חושב שמצאו אף אחד שההתאבדות שלו הייתה בסמוך לאירוע, שזה היה נקודה ראשונה לקשור את זה לאירוע הזה. אז לא מצאו, לא הייתה עלייה בכמות תאונות דרכים, שזה אחד הדברים שהיית מצפה וברור. הרחובות היו שקטים כרגלם. גם באיזה, יש דיווחים של כמה אנשים שהלכו ברחובות ניו ג'רזי וניו יורק, זה היה רגוע ושקט. למעשה, אחד הדיווחים האלה מגיע מעיתונאי, שהשתמש בזה בשביל להדגים את הדיסוננס בין זה לבין מה שקרה בחדר חדשות. עוד רמז זה שהסיפור הזה ירד מעל דפי העיתונים תוך יום יומיים. של אירוע גלובלי כפי שהוא מתואר, ממש לא היה קורה. ממש לא סביר, בוא נגיד. יכול להיות שזה קורה, אבל ממש לא סביר. היום מתעסקים יום אחרי יום בשעיריות של ההרס וכדומה. וזה מסתדר גם עם ההיכרות שלנו עם מה שאנחנו קוראים לו mass hysteria, או מה שאני יותר נקרא היום כ-psychogenesis. mass panic זה חלף מן העולם. זה כמעט ולא קורה אף פעם. וכשאשר זה קורה, זה קורה לרוב בקבוצות של עשרות אנשים. פעם בממש נדיר שזה קורה באלפים, וזה גם כן, זה משהו שקורה לאורך תקופה ארוכה. אנחנו דיווחנו על כמה אירועים כאלה בתוכנית שלנו, אתה יודע, בית ספר, מפעל, שבהם בעצם מהי גם ההגדרה שאנחנו מדברים עליה, יש לך שתי הגדרות להסתכל עליהן, אחד זה מבחינה סוציולוגית, פסיכולוגית יותר, שזה דלוזיות קולקטיביות של סכנה לחברה, מתפשטות מהר דרך שמועות ופחד. ומבחינה יותר רפואית אנחנו מדברים על סימפטומים פיזיים שמופיעים אצל סימפטומים פיזיים דומים שמגיעים אצל כמה אנשים במקביל שלא מוצאים להם סיבה סביבתית. אז לא מהבחינה הזאת ולא מהבחינה הזאת אין לנו פה mass hysteria. יש לנו מיעוט ששמע את התוכנית, מיעוט קטן שחשב שזה אמיתי בהתחלה, ומתוכו עוד מיעוט עוד יותר קטן שלא הבין מהר מאוד שזה לא אמיתי. בסופו של דבר, האירוע הזה הוא חשוב, אבל הוא חשוב יותר מבחינה של, הוא מדגים את כוחה של המדיה בכך שהפיצו את המיתוס הזה, הוא חשוב בהיסטוריה של האומנות, ושימוש בתקשורת, הרעיון, אני לא יכול להגיד שהוא בלבד של אורסון ווילס, אבל הרעיון היה מבריק, וייחודי וראשוני מסוגו, אבל זהו. There was no mass panic, וחבל ש-PBS וגם רדיו לאב נופלים על הקוטה הזאת ומשיכים להפיץ את המיתוס התקשורתי הזה. יש לי עוד שתי דברים להגיד לסיכום על הנושא הזה. אחד זה להמליץ לכם על למצוא את ג'וסף קמבל, אני אשים קישור להרצאה שלו, הוא מדבר על עוד כמה מיתוסים מעניינים, רובם יהיו פחות מוכרים לכם. תראו את הסרטון, זה נושא מעניין בפני עצמו, הרעיון של מידיה מס ואיך הם נפוצים. אז כן, אז אני רוצה לתת לכם דוגמה לסוג של mass hysteria יותר פרופורציונלית שעשויה לקרות וקרתה, וזה במיוחד מעניין כי זה קרה מלחמת העולמות. מלחמת העולמות, כן, כעשור אחרי, ב-1949, ב-12 בפברואר, בקוויטו אקוודור, החליטו להריץ את הרעיון הזה עוד פעם. בתחנה המקומית זה עיר של 250 אלף איש, כבר אתה משפר את הסיכויים שלך, אין להם הרבה תחנות רדיו שם לפי הבנתי, אם לא יותר מהאחת הזאת, והם עשו את זה ברמה הרבה יותר מתאה וגאונית. למרות שמסתכלו על התוצאה, אז אולי תחשבו על זה אחרת.
נשמע נהדר.
אבל קודם כל, שום דבר לא כתוב בעיתון, זה לא תוכנית קבועה, זה לא כלום, זה כאילו זה בא פתאום באמצע, זה תוכנית מוזיקה, מתחיל השידור, והם עשו עוד כמה דברים מגניבים. קודם כל הם הביאו חקיינים, לעשות את הקול של שר הפנים, וראש העיר שקורא לבני העיר, לבואו נלחם על עירנו, צריך לשלוח את הנשים ואת הילדים להרים, להגן עליהם. וזה אולי הקטע הכי מבריק, במיוחד עם ההיכרות שלנו עם פרדוליה. הם אמרו שהסימן שהעננים ברקיע, העננים הגדולים, זה המרשן שבאים. זה היה לך משהו להסתכל עליו ולהגיד, holy shit, they're coming, ופרדוליה, והמצב, fucking genius, וזה עבד. אנשים רצו ברחובות, ובאמת, במקרה הזה, באמת, שירותי החירום עזבו את העיר להתכונן לקרב, כי גם הם לא ידעו.
טוב, ראש העיר אמר להם לעשות את זה.
Right. Yeah. אוקיי, והאנשים ברדיו באיזשהו שלב הבינו שזה, אני לא יודע אם זה היה אחרי התוכנית או במהלך התוכנית, הם הבינו שזה it's getting out of hand, והם הוציאו הודעה ברדיו, שזה, היי, תירגעו, זה זיוף, הנה בן אדם שעשה את הכל הזה וזה, זה לא אמיתי, תירגעו. והם לא נרגעו. עד אותו רגע אף אחד לא נפגע. למרות כל הבהלה ואנשים שבאמת רצו ברחוב לכנסייה וכמרים שניסו
לנוס
ילדים, כן. כי זה מה שעושים בעת פאניקה. מה שהם עשו זה אנשים התעקדו והם הלכו לתחנת רדיו והעלו אותה באש עם אנשים בפנים. ותלוי הדיווחים, אני לא הצלחתי לאמת את הרבה מהם, אני לא יודע אם נכונים או לא נכונים. יש כאלה שאומרים שהם הפריעו לשוטרים להגיע לשם וסגרו את השורים, כאילו רצו שהם ישרפו שם למוות, ואנשים היו צריכים, חלקם קפצו דרך חלונות, ניסו לעשות סולם אנושי. הם אומרים, הדיווח פה משהו, חסמו להם את הדלתות הקדמיות. בסופו של דבר, אבל זה נע בין 6 ל-20 איש שמתו, כנראה 6 זה המספר היותר נכון. Yeah, now that is mass panic. That is mass panic. עם נתונים, וזה הוא גם הרבה יותר רגיוני, עם המיקום והצורה שבה זה נעשה, ו-250 אלף איש בעיר.
תחושת הבגידה כשאתה מבין שזה לא היה אמיתי.
I think they might have overdone it. יצאת
טמבל. זה התחושה הזאת שיצאתי טמבל.
כן, צאתי טמבל, now I'm a killer, great.
כן, אבל זה ככה.
מרשים מאוד.
אז כן, הדברים האלה קורים.
מעולה.
אבל לא קרו ב-1938 בארצות הברית.
אוסום.
אוסום.
וטוב, זה היה האייטם על מלחמת העולמות. מקווה שנהנתם, בחלקים שלא השתעממתם.
לי זה היה מאוד מעניין, והפתיע אותי, כי זה חתר תחת משהו שהחזקתי כידע אבסולוטי.
אז יופי, אז להתראות לכם.
להתראות ונתראה בתוכנית הבאה.
ביי ביי.